ינועם אדוני אלוהינו עלינו מעשה דין קונה עלינו מעשה דין קונה אותי. תראו, אם אני הולך לפי הסדר שהגענו אליו בשבוע הקודם, אנחנו הגענו לסימן מ', ואני מודע לזה ויודע שלא הרבה השתתפו בשיעורים שהיו בזום. נכון? אשריך. אבל צריך לעשות פה איזשהו סיכום כדי להיכנס לעניין, אחרת אנחנו לא נבין מה רוצים, נכון? אז אני אנסה ככה בכמה משפטים. היסוד כבר שמענו, אמר הרמח"ל, היסוד הוא שהעולם נברא, יש בו איזשהו מהלך שסביבו כל ענייני העולם הולכים. קוראים לזה אצל הרמח"ל גילוי ייחודו. מסביב לכל זה כל הבריאה מתנהלת. כל מה שנברא בה, כל הפרטים שקיימים בה, כל המאורעות שעוברים עליה, סביב העניין הזה נקרא גילוי ייחודו. גילוי ייחודו, הרמח"ל הסביר, על דרך השלילה. כי באמת גילוי ייחודו, בהגדרה שלו, הוא מוגדר על דרך השלילה. שאין כמותו, שאין מונע לו ואין מעכב לו, שאין שני לו ולא עוזר לו, הכל זה שאין, שאין, על דרך השלילה. לכן גם הסביר הרמח"ל, דבר שרוצים לבאר אותו ולגלות אותו, שהוא על דרך השלילה, אז צריכים לעשות משהו שנראה כמונע לו, כמעכב לו, כאילו חס ושלום הקדוש ברוך הוא, אתם יודעים, הרשעים מדי פעם היו משתמשים בביטויים, היו אומרים, אלוהיהם של אלו זקנו. בזמן פרעה הוא היה צעיר, בזמן אחשוורוש, אלוהיהם של אלו ישנו. אמן, יש הסתרת פנים. וטיטוס כזה, שחושב שהוא דוקר את הפרוכת ומבצבץ דם. יש פה עוד פעם הטעיה. דמיון, אילוזיה. הנה, כסבור הרג את עצמו, שון הגמרא בגיטין. ואחרי כל זה לשלול את זה ולהראות שזה לא נכון בכלל, שהקדוש ברוך הוא חי וקיים ונצחי ואין מונע לו ואין מעכב לו, ודבר אלוקנו יקום לעולם. אז מה צריך לעשות כלפי הנצרות? גם זה הרמח"ל אמר, גויי הארץ. הם, איך הם קראו לנו? כסף נמאס קראו להם, לעם ישראל. אמרו, אלה כבר היה מוכרח לעזוב אותם, כי הם כל כך חטאו, כל כך הרשיעו, מה יש לו לעשות איתם? הוא לא יכול, זה כבר כמו שאומרים, נגד כל הכללים, אי אפשר להמשיך שהם יהיו העם שלו. זרק אותם, להפך, גזר עליהם, שרק יענו אותם ויקו אותם וירצחו אותם. והתגבורת של הנצרות על עם ישראל, כל הגזרות שעשו, כל השמדות שעשו, לכאורה מראה שהם צודקים. הנה, זה העם שכמו שאמונתם, ששרפנו לה, שתלינו להם את המשיח, שהרגנו להם את המשיח, ומשיחם כמובן. והנה, תראה כמה הוא סובל וכמה זה. אבל דבר אלוקנו יקום לעולם. כל הנבואות שהקדוש ברוך הוא ניבא, על עם ישראל הוא ניבא. אין החליפים באומה אחרת. אז מה עושה הקדוש ברוך הוא? הקדוש ברוך הוא גורם לזה שבסופו של דבר מסתובבים העניינים בצורה כזאת שעם ישראל חוזר לארץ, וזה עושה רעש גדול בעולם הנוצרי, עד כדי כך שחלק מהנוצרים כבר החליפו את אמונתם, וכבר סבירה לאו שאם הם רוצים להחיות מחדש את המשיח שלהם, אז הם צריכים לעשות את זה על ידי שהם יעזרו לעם ישראל ולא על ידי שהם ירצחו את עם ישראל. הפסידו? אני לא שומע חדשות. והם ככה סבירה לאו וקרנה לאו, ככה קוראים אותם, נוצרים אוהבי ישראל. אחי קרא שמה. מה קרה? ממתי נוצרים אוהבים ישראל? זה תרתי וסתרי. התהפך אצלהם גם כן משהו בראש. התהפך להם. טוב. הכל משמיים. גם מה שעכשיו הזכרתם זה משמיים.
זה לא זה
משהו כזה? אז לא, אני אגיד לך את האמת, אני לא היסטוריון, אבל אני לא חושב שזה משהו ישן, זה בטח לא משהו ישן. תמיד היה כל מיני נוצרים כאלה שקראו להם שומרי שבת, אם אתה מכיר את הביטוי, סובוטניקים. זה היה ברוסיה, היו כאלה נוצרים שומרי שבת, כפרים כאלה שנקראו, היו מקורבים לדת ישראל. יש אומרים שהם צאצאים של הכוזרים, יש אומרים שהם ככה, יש אומרים שזה, ויש אומרים שחלק מהם אפילו עלו לארץ בעליות שהיו והקימו כל מיני קיבוצים ואחר כך היו עם כל מיני דרגות בצבא וכולי, לא נעריך עכשיו. ובקיצור, היו כאלה, אבל זה מעט, כלום. פה מדובר על תנועה של מיליונים. הכל הקדוש ברוך הוא, כמו שאומר הרמב״ם בהלכות מלכים, בחלק המצונזר, שכל מה שהקדוש ברוך הוא הביא לעולם, את אותו נוצרי ואת אותו משוגע מוסלמי, הכל זה הכנות לקראת ביאת משיח. הכל זה הכנות שתתפשט דת האמת בעולם. כי מה שלא יכל לקרוא ישירות מאיתנו, זה קרה מהם. אז כל זה, עם כל השקרים שיש והתרמיות שיש וכל מיני דתות שמנסות להחליף את היהדות, כל זה, שוב, יצירת איזשהו טעות, שכביכול כבר אין, מעמד הר סיני כבר חלילה בטל, ובחירת הקדוש ברוך הוא בעם ישראל חס ושלום בטלה. וזה הרמח"ל מסביר, זה נקרא הפך ייחודו. אם אתה מסביר שהקדוש ברוך הוא לא מצליח לעשות את מה שהוא רצה, אז הסימן שאתה אומר שהקדוש ברוך הוא מוגבל. מי שחושב שבזמן המבול הקדוש ברוך הוא התייאש מהעולם, הרים ידיים והחריב את העולם, הוא נופל באותה טעות. הקדוש ברוך הוא לא התייאש. הקדוש ברוך הוא רק בתור אחד שכל הזמן מפקח על העולם, והתעצב אליבו, הכוונה היא, אמר, אם אני רוצה שהעולם הזה ילך בדרך שאני רוצה, אני לא יכול להשאיר אותו במצב של ההידרדרות שלו, אני צריך לכוון אותו. איך אני מכוון אותו? בצורה הזאת. בצורה הזאת שמתחילים את העולם מנוח וכו', וידוע שכל אותם נשמות של דור המבול ודור אנוש, מה קרה להם? מה קרה להם? יחזרו, יתגלגלו. התגלגלו מחדר, זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא לא ויתר. אצל משה רבנו היה, הוא הציע הצעה. הוא אמר למשה רבנו, ערף ממני ואשמידם ואעשה אותך לגוי גדול. אז בספר אור החיים על התורה כתוב שהוא אמר למשה רבנו, אני יוציא ממך, את אותם נשמות אני יוציא אותם ממך. ממך, דרך משה. גם כאן אין רעיון, חס ושלום, להשמיד את עם ישראל ולעשות עם אחר. אלא זה יהיה אותה, בשינוי הדרת. זה יהיה אותו דבר, זה יהיה אותה מציאות. זה יהיה מציאות של נשמות ישראל. אי אפשר לוותר על בחירת ישראל.
מה זה נתן?
הוא רצה לעשות את זה. התחלה חדשה. אלה כבר עשו את העגל, בוא נתחיל את זה מחדש. משה רבנו אמר לו, לא, אני לא רוצה. אני לא מוכן, אני רוצה אותם אלה בגוף שלהם. כמו שהם, והקדוש ברוך הוא כמובן רצה שמשה יגיד את זה. הוא כל הזמן אמר לו, ואתה אני חלי. אז הגמרא בברכות אומרת, זה כמו מישהו שאומר, תחזיקו אותי שאני לא אקרא אותו ממכות. אז מחזיקים אותו, אז זה כל בסדר. אין משהו בסימן, ואתה אני חלי. טוב, זה היה ככה פחות או יותר דברים שהרמח"ל כתב, ואז הוא נכנס פה בסימן מם. אמר הסכר יותר, יותר ממה שאמרת, אומר לך בעניין זה. זה התחלנו ללמוד את זה בשיעור האחרון. כי אמת הוא ודאי שהקדוש ברוך הוא היה יכול לברוא עולמו בדרך כל יכולתו. דרך כל יכולתו זה מכונה פעולת האינסוף. קוראים לזה לברוא את העולם בלי פעולת הצמצום. ואנחנו עכשיו נדבר על פעולת הצמצום. בכל דרך כל יכולתו. בלא שנוכל להבין במעשיו. היינו מסתכלים על העולם והיינו רואים את התוצאה, אבל לא היינו רואים סדר השתלשלות. לא נמשך ולא קודם, לא סיבה ולא מסובב. מבינים? נמשך זה תוצאה שנמשכת מקודם, זה סיבה שקודמת לזה.
טיבם סובב. לא היה ככה. אם היה בורו כך, היה סותם פיהם של כל הבריאות שלא יפצו פה כלל על כל מעשה. למה? כי אז בעצם מה שהיו משיגים זה שיש בורא ושיש בריאה. אין משהו באמצע. אין איזה פיצוץ, איך זה נקרא? אצל המדענים? מפץ, מפץ דברים שכאילו, אי אפשר להסביר תהליכים בצורה טבעית. כי הכל היה מובן כיוצא ישירות. כי לא היה אפשר לנו להבין דרכו כלל ועיקר. כי דרך כל יכולתו אינו נתפס משכלנו ואינו מובן מן אדם שדעתו מוגבלת בחוקותי הפרטיים. כן היינו מבינים שהכל ממנו. לא היינו מבינים איך זה יצא ממנו. אבל כן היינו מבינים שהכל ממנו וזה היה סותם את הפיות. בעצם מה אומרים לנו? שמה שקיים היום זה באמת בגלל כל ההשתלשלות שקיימת, דהיינו ההסתרים, שזה לא יצא ישירות ממנו. יש אבולוציה, אי אפשר להתווכח עם זה. אנחנו רק טוענים שזה לא האבולוציה שהמדענים מדברים עליה. אבל ודאי אנחנו מדברים על התפתחות ועל השתלשלות העולמות. פשוט, זה לא יצא ישירות מהבורא. כל מדרגה היא יותר ויותר ממשה את, את, את הרצון של הקדוש ברוך הוא. מה זה?
שיתוף
השם ולא שיתוף העניין. כן, התפתחות.
זה לא בעולם שלנו.
מה?
זה בא למעלה, זה לא בא...
אבל גם אצלנו, אל תשכח, גם אצלנו, אף אחד ביהדות עכשיו לא התעקש לומר שאדם הראשון לא נברא מחיבור של תאים. להפך, חז"ל אומרים שהקדוש ברוך הוא קיבץ את הגוף של אדם הראשון מעפר. מעפר של כל המציאות. כמובן יש פה גם רמז רוחני, שהאדם הראשון הוא עולם מלא, והוא כולל בתוכו בחינות מכל המציאות, לא רק מהמציאות הפיזית, גם מכל העולמות הרוחניים, כולם כלולים בנשמתו. גם יש בו הרבה תכונות, שבבעלי חיים אתה תמצא אותן תכונות ייחודיות. הרי ככה אנחנו אומרים בבוקר, יהודה בן תימא אומר, כזה וכזה וכזה וכזה. זאת אומרת, האדם הוא באמת יצור כולל, שיכול להיות גם וגם וגם וגם. אפילו כלפי המלאכים הוא יצור כולל. מלאכים כתוב שאין מלאך אחד עושה שתי שליחויות. כן? יש נשים שאומרות שגם הבעל שלהם לא מסוגל. אבל הם כן. אבל בו זמנית הוא לא מסוגל. אבל הוא יכול להתהפך מחסד לדין. מה שמלאך לא יכול... אז רואים שהאדם הוא מציאות כוללת, ולכן הוא באמת נמצא כל הזמן בספק איך לנהוג. המלאך אין לו ספק, כי יש לו את התכונה הקבועה, אבל הוא, האדם, הוא כל הזמן מתלבט באותה שאלה, איך עכשיו לנהוג? בחסד או בדין? לתת לו או לא לתת לו? זה בגלל שהוא מורכב, כי האדם הוא יצור מורכב. אבל מפני שרצה הרצון העליון שיוכלו בני האדם להבין קצת מדרכה ופעולותיו. הרי אותו אי אפשר להבין. אותו אי אפשר להבין. את דרכה ופעולותיו אפשר קצת. קצת מדרכה ופעולותיו. אז מה זה דרכה ופעולותיו? זה כל התהליכים שהם מהמציאות של האינסוף ועד לה, ועד אלינו. ועד רבה רצה שיהיו משתדלים על זה. זה לא רק רשות להתבונן על זה, רצה שיהיו משתדלים על זה ורודפים אחרי זה מאוד, שאדם ילמד איך כל סדר השתלשלות העולמות. על כן בחר, לכן כתבנו ספר שנקרא שבילי הגן, חלק א', כדי ש... אמרני. ועל כן בחר להיות פועל עד רבה בדרך בני האדם. פירוש בסדר מושג ומובן. סדר מושג ומובן, שבעצם זה הסדר שאנחנו קיבלנו אותו. מה הסדר שאנחנו קיבלנו אותו? שאנחנו עכשיו בונים בניין, בית, אדם בונה לעצמו בית. אז נמצא שהוא קודם כל פונה לאדריכל, הוא מספר לפניו מה הרצונות שלו, כי הוא היזם של הבית. והאדריכל מקשיב ושומע, שומע קודם כל שהוא רוצה בית, אולי הוא רוצה חנות, צריך לדעת מה הוא רוצה שאני אבנה לו. ואז הוא עושה את התוכנית. ואז אחר כך צריכים ללכת למהנדס. למהנדס הוא צריך לקבוע איך יהיה פה הברזל והבטון, נכון? אחר כך צריכים למצוא את הקבלן המבצע. אחר כך צריכים למצוא מי שיעשה את מערכות המים והניקוז, ומי יעשה את מערכות החשמל, ומי יעשה וכו' וכו' וכו', עד שמגיעים למעצב הפנים. יש לנו סדר כשאנחנו בונים. אגב, חזן משתמשים במשל הזה במדרשים, שכשאדם הולך לברוא עולם, אז יש לו דפתראות ופנקסאות שעל פיהם הוא בונה את העולם. ויש לו גם מאוד, ויש לו גם כלים, כלי אומנות שאיתם הוא בונה. תלוי איפה אנחנו נמצאים. אצל האדריכל יש דפתראות ופנקסאות, ואצל הקבלן יש את הכלים המעשיים לבנות. יש כלח יפה מאוד, כלח פתחי חוכמה, על הסיפור הזה שהרמח"ל אומר שדפתראות ופנקסאות של הקדוש ברוך הוא זה רזי תורה, כי על פי רזי תורה נקבע איך יהיה בעולם, כמה חדרים יזדקה באורי ברלמה, כמה חדרים, כמה מסדרונות בבית, אז כך בעולם רזי תורה. ומה זה הכלי אומנותו? זה אותיות לשון הקודש. כי העולם נברא באותיות. האותיות זה כבר נקרא כלים, גם בלשון הארי, כלים. זאת אומרת, הרזי תורה זה האורות, והאותיות של התורה זה הכלים. ואנחנו קיבלנו פה לעולם הזה את התורה, שהיא משהו ככה, קצה קצה, של אותה תורה עליונה ש... אש שחורה על גבי אש לבנה, שמשה רבנו היה מסתכל בתורה וכותב, נכון? כמעתיק מספר קדמון, כך לשון הרמב"ן בהקדמה לתורה, שמשה רבנו היה כמעתיק מספר שקיים כבר. ולכן מה כותב משה רבנו? ויאמר השם אל משה לאמור, ולא כותב ויאמר השם אליי לאמור, כאילו מישהו גוף שלישי. והתורה הגדולה הזאת, שהתורה שלפנינו היא נקראת נובלות חוכמה של מעלה. מה זה נובלות? נובלות, ושכתוב במשנה, תמרים שנושרים מהעץ. נובלות. אז זה התורה שלפנינו, יש בה גם את רזי תורה שקיבלנו, וגם את מה? את אותיות התורה. כתוב שיודע היה בצלאל לצרף אותיות שנברא בהם שמיים וארץ. יש הסבר מאוד יפה של רב חיים מוולוז'ין בספר נפש החיים, שזה בדיוק כמו שכל דבר בעולם נברא באותיות, באותיות. כן? יש משהו פעם שאל, איך יכול להיות שרב חיים מוולוז'ין בדיוק דיבר כמו הבעל שם טוב? לא מסתדר לי, הוא אומר. הבעל שם טוב אמר שנברא, העולם נברא באותיות. ורב חיים מוולוז'ין אומר שהעולם נברא באותיות. זה יכול להיות. אמרתי לו, כנראה זה נכון. אם סתם אומרים דבר כזה. ובכל זאת, מאיפה הם לקחו את זה? חיפשתי, ומצאתי שרבי חיים ויטל כותב את זה בשער המצוות או הפסוקים, פרשת עקב, אולי בשניהם, על הפסוק, כי לא על הלחם לבדו יחיה אדם, כי על כל מוצא פי השם יחיה אדם. אומר שם רבי חיים ויטל שהעולם נברא באותיות, והוא נברא בכל דבר ודבר, כמו שהוא נקרא בעברית, האותיות לחם, למד, חד, מם, זה מה שבכוחו נברא הלחם, וזה מחיה את הלחם. ולכן לא על הלחם לבדו יחיה האדם, איזה לחם? על הלחם הגשמי, אלא על מוצא פי השם האותיות שבתוך הלחם. ואז רב חיים ויטל אומר שהאדם זה לא הגוף שלו, זה הנשמה. הגוף חי מהלחם, מהסנדוויץ', והנשמה חיה ממה? מהחיות שנמצאת בתוך הלחם, שהיא הלחם, הלמד חתמם. אז זה כבר כתוב ברב חיים ויטל, זה מהארי הדבר הזה, וחזל רמזו את זה, יודע היה בצלאל לצרף אותיות, שנברו משמיים בארץ.
אפשר להגיד שזה רמוז בדברי ראשונים, במשנה של מאמר אחד,
כמה מאמרות?
מה זה מאמר אחד? מחזור ויצרי כותב, יהי עולם. למה לא כתוב יהי עולם? אבל הרבה לשונים, הרמב"ם, הרשב"ם, שיהיה כתוב פעם אחת ויאמר, ואז את כל האותיות. ויאמר אלוקים יקבוע מים, ירקיע, למה אתם את כל האותיות האלה? כמו שהרב אומר, זה...
שזה נברא באותיות.
נברא באותיות האלה.
כן. בגמרא גם כתוב שיודע היה בצלאל, או בגמרא או במדרש, לצרף אותיות שנבראו בהם שם. זה דבר שכבר בחז"ל מופיע. אותיות שנבראו בהם שם בארץ. יפה מאוד. אז ברגע שאתה מדבר על זה שנברא באותיות, או, אז אתה כבר מדבר, אתה מדבר ככה, שיש תוכנית שזה האדריכל. לצורך העניין אתה יכול להגיד שהתוכנית נמצאת בעולמות המחשבה, שקוראים להם עולמות שמעל האצילות. ואחר כך יש את הפעולה המעשית, מה שקראנו בניית הבית, שאתה יכול להגיד שזה עולם האצילות. ולכן רבנו ארי אומר שאין כלים מעל האצילות. הכלים, איפה מתחיל כלים? בעולם האצילות. זה בדיוק מה שדיברנו. מעל האצילות מה יש? תוכניות. זה ברמה המחשבתית. אבל אחר כך באצילות כבר יש את הרמה שלה, של הפעולה המעשית. ובעולמות בריאה, יצירה, עשייה, זה כבר הבית עצמו. זה הבית, בהיבנותו. אז נמצא, הקדוש ברוך הוא ברא את העולם בצורה מדורגת, שיש לנו מקום להבין, ולא רק יש לנו מקום להבין, איך אלא אומר הרמח"ל, שאנחנו רצה שיהיו משתדלים אחרי זה, ורודפים אחרי זה. להבין, ללמוד את זה, וגם לא רק ללמוד את זה ולהבין את זה, לקיים על פי זה את המצוות. לקיים על פי זה את המצוות. אם בן אדם לא ילמד את זה, הוא לא יכול לבצע את התפילה, הוא לא יכול לבצע את התפילה כמו שהיא נתקנה להיות. התפילה נתקנה להיות באופן כזה שקודם כל יש בתהליך של עלייה, כידוע, עשייה, יצירה, בריאה, אצילות. מה שפחות ידוע שיש גם תהליך של עלייה מעל האצילות עד רום המעלות, זה נקרא דרישה דאדם קדמון, ואחר כך יש תהליך של ירידה גם בתפילה, שהוא גם מקבל ביטוי אחרי עמידה בהובה לציון, שיר של יום וקטורת, ואחר כך יש מיסוך. מה זה מיסוך? כדי שלא יהיה מציאות כמו פה, כן? מקיפים את כל השפע שיורד ועלינו לשבח באורות מקיפים, כדי שלא ינקו מזה החיצונים. אז ברגע שאדם לומד את הסדר, איך העולם בנוי, הוא גם מבין איך אנחנו יכולים להגיע למקור השפע בתפילה, ואיך להוריד את זה, ובאיזה מילה, וכל מילה ומילה, מה שתול שם, כל מילה או כל קטע בתפילה, איפה זה מונח העניין הזה, העלייה הזאת. אז, ואז התפילה הופכת להיות באמת בשבילו דברים העומדים ברומו של עולם. בא לי לספר איזשהו סיפור שאתם לא מכירים אותו, אני לא מספר אותו בשבילכם, אני בטוח שאתם לא מספרים אותו, אלא בשביל אותו בבית, לאישה, לילדים, לחברים, לתלמידים שלכם, בכל מקום שהוא. סופר על נכדו של הרבי מרוז'ין, קראו לו משהו, רב דובר, משהו. בר, דובר. היה נכדו של הרבי מרוז'ין. הוא היה כותב מול, היה חוקק לעצמו ארבעה פסוקים לפני שהיה מתחיל להתפלל. וארבעתם מתחילים במה? אחד, זה מאדיר שמך בכל הארץ. השני, זה מה האנוש כי תזכרנו. השלישי, זה מה השם שואל מעמך. והרביעי זה מרב טובך שצפנת על יריך. מכירים את הסיפור? הוא נתן משל, הוא אמר פעם אחת המלך יצא לאיזה צייל ביער עם השרים והחיילים, ופתאום התחשק למלך סיגריה. זה היה בזמן שהיה מותר לעשן עוד, שלא ידעו שם סיכה. אז הוא רצה סיגריה, אבל היה חסר לו גפרור. שאל את השרים שלו אם יש למישהו גפרור, אמרו לו אין. שאל את החיילים, אמרו לו אין. אמר להם, תקשיבו, לכו חפשו עכשיו בכל איפה שאתם מגיעים למי יש גפרורים ותביאו לי גפרור אחד, אני צריך. וגם תגידו למי שייתן שנותנים לו קופסה עם אבנים טובות ומרגליות, שיבוא פה, ייתן לי את הגפרור, קבל. הסתובבו, לא מצאו אלא כפרי אחד.
לא נתאר פה מפני הכבוד איך היה נראה, הוא בדיוק יצא מערפת, כולו מתונף, מלוכלך, ואיזה ריח היה לו, לא צריך להסביר. בקיצור, שאלו אותו, איך אומרים, אחי, יש לך אש? יש לך גפרור? אומר להם, יש לי. אמרו לו, תן גפרור אחד בשביל המלך. אמר להם, מה? גפרור, גפרור בשביל המלך. אמר להם, אני יש לי מנהג כבר הרבה שנים. אני רק מקבל, לא נותן. אמרו לו, בשביל המלך? גפרור, אתה יודע מי זה המלך? עשו לעזור, מי זה המלך? אמרו לו, הוא עשיר גדול, וזה אמר להם, גם אני עשיר. מה יש לך אתה? אני, יש לי 500 פרות, ועוד 1,000 תרנגולות, וככה וככה, ראשי בצל בשדה, אמרו לו, אתה מבין מה שאתה מדבר בכלל? אתה יודע מי זה המלך? אתה יודע, מבין איזה... קיצור, עשו לו משל מלך הודו מהכוזרי, אתה מבין מה אתה מדבר בכלל? וכמה ערים יש לו, ובכל עיר יש לו ארמון, ובכל ארמון יש ככה וככה חדרים, ובכל החדר יש תמונה אחת על הקיר ששווה את כל הכפר שלך. מה אתה מדבר בכלל? הוא לא, הוא תקוע. אמר להם, אני לא נותן. טוב, במרוקאית אומרים, טבע. טבע זה אבל. אמרו לו, תקשיב, אתה לא שווה כלום. התחילו לבזות אותו, תריך אתה נראה, תריך אתה לבוש, תריך אתה מסריח, תריך זה. אמרו, אולי נשבור את הקליפה שלו ככה, לא עזר כלום. אמר להם, אני לא נותן. אמרו לו, אבל יש פה, אתה מבין מה אתה הולך לקבל בשביל זה? קופסה עם אבנים טובות ומרגליות שהיא שווה, תקנה בה 10 כפרים כמו כל הכפר שלך. אמר להם, אמרתי לכם, אני לא נותן. גפרור אחד לא נותן. אמר הרבה, נכדו של הרבה מרוזין, מה הקדוש ברוך הוא מבקש מאיתנו? כולה גפרור. גפרור, למה הוא צריך? מה זה הגפרור הזה? אף על פי שהיה יורד אש מן השמיים במקדש, מצווה להביא מן האדיוט, יש מצווה להדליק אש מצלנו, הוא בקש תפילה עם קצת חמימות, זהו, גפרור. ומי המבקש? מאדיך שמך בכל הארץ. ומי אנחנו? מה האנוש כי תזכרנו. ומה הוא מבקש? מה השם אלוך השואל מהמח? כפרה, כלום. ומה הוא מבטיח על זה? מה רבטוף לך שצפנת לריחה. ואנחנו? כמו העיקר ההוא. בסדר, אז זה כדאי לספר את הסיפור הזה. אני מאוד נהניתי גם לקרוא אותו וגם לחזור עליו כבר בפעם החמישית. והוא באמת סיפור נוקף. וביקשתי מאחד הילדים שלי, שאיתו קראתי את הסיפור הזה, שיכתוב לי על דף, זה עוד לא קרה. את ארבעת הפסוקים האלה. שיכתוב לי אותם על דף, שאני אחזיק את זה בסידור, ככה, לראות את זה ולזכר שכולם מבקשים גפרור. ומאז, כשאני מאיר את הילדים שלי לתפילה, אז אני לא אומר קום להתפלל. אני אומר פשוט, המלך מבקש גפרור. אז אחד שיחק לי את המשחק, אמרתי לו, אתה מוכן לתת גפרור למלך? היה רדום לגמרי, אני לא מוכן. כן. כן. והתעצב לליבו. כן. שכאילו יש איזו מדרגה שנקראת אדריכל בהתגלות של הקדוש ברוך הוא. כמובן, זה לא חלילה אישים נפרדים, אלא במדרגה של ההתגלות, והיא נקראת ליבו או משהו כזה. נכון, אני לא זוכר את הרמב"ן בדיוק, אבל אני זוכר, אני... כן, אני לא קראתי את זה השנה. אז זהו, זה יש מדרגה שנקראת אדריכל, שכביכול שם מחשבת העולם. ושם, כך הוא קושר את העניין של ויתעצב אל ליבו, כי זה שתי מדרגות בהתגלות של האלוקות שכאילו מנהלות דין ודברים, כאילו, כביכול, מה לעשות עם העולם. אז אם תביא את הרמב"ן, אז נקרא אותו ביחד.
איזה? כן? תמצא, תמצא אותו. תקרא.
ולכן השם יצר
לבור
דבר התורה תשאו בני אדם.
לאט לאט. כן.
דבר התורה תשאו בני אדם.
כן. והעניין כמרו ועיצבו את רוח קודשו בפישהם. אז יש לנו פה מדרגה אחת שנקראת רוח קודשו. הלאה.
בעניין
אליבו,
לא
יגיד לנביא שלוח הנה. או. מה, כשאתה אומר והתעצב אליבו, כאילו תאמר ליבה לפומה, לא גליה. אם הוא היה אומר את זה לאחד הנביאים באותו זמן, לפני נוח, אז זה לא היה נקרא אליבו. זה לא היה נקרא שהוא שומר את זה בליבו. אבל עכשיו שכתוב אליבו, כאילו זה נשאר אצלו, לא עבר. הלאה.
וכן הראשון במחושב, כדי לדבר אליבים, בסוף כאשר,
בזולתו,
ובראשית רבה אמרו, וזה העניין, העניין נכבד, במשל שהגוי נסרצו בעזריכל, ומוסוף גדול לא ניתן להיכתב.
אמרנו, סגר עליך. הוא אפילו לא אמר, מה זה המשל? את צריך לפתוח בבראשית רבה, ואז לנסות לברר מי הסרסור ומי האדריכל. סרסור זה הרי מתווך. אדריכל זה אדריכל. צריכים לפתוח בבראשית רבה. חשבתי שהוא יעתיק את זה. וזה סוד נכבד. כן? נכון? כשאתה אומר, הרמב"ן הרבה חוזר על המושג שנקרא והשם הוא ודינו. הרבה הוא מביא את זה הרמב"ן, גם רש"י. תפארת ומלכות. תפארת זה השם, יוד כבבקה, ודינו. לכן כשהוא אומר ארדנה וארא, מי אומר למי שם? עם מי הוא מדבר? אז זה כביכול המדרגות של האלוקות שיש ביניהם את את השיח. טוב, אז עכשיו הוא נתן לנו אפשרות להתבונן. ואני קורא בעמוד כף ב' סימן מהם, והראיה לדבר מעשה בראשית ככתוב בתורתו, שהרשם מעיד על עצמו שברא את עולמו בחילוק זמנים והבדל מאמרות ובסדר מה שרצה בו, ולא הכל בבת אחת ולא במאמר אחד שהיה יכול לברות. לפי זה יוצא שאם היה בורא את הכל במאמר אחד, אם היה בורא את הכל במאמר אחד, אז בעצם זה נקרא שלא היינו מבינים, אלא רק הדבר היחיד שהיינו מבינים שהוא ברא את הכל, אבל לא איך הוא ברא. ואילו העניין שנקרא שנברא במאמרות, זה כבר לראות את ההדרגה. קחו לדוגמה את פירוש רש"י ופירוש הרמב"ן על בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. נכון? כתוב שם בפירוש השני ברש"י וברמב"ן שבהתחלה נבראו כל שמיים וארץ, ואחר כך היה בכל יום ויום תולה אותם, נכון? כך כתוב שם. קודם כל זה מסביר למה לא כתוב ביום הראשון ויומר. למרות שאמרו בראשית נמי מאמרו. כי היום הראשון זה בריאה של הכל בכוח. את השמיים ואת הארץ. והימים האחרים ביומר ויומר זה הוצאה אל הפועל. מה זה בריאה בכוח? זה כמו קבלן או כמו אדריכל? זה כמו אדריכל. שהכל נמצא שם. אז נמצא שאתה כבר רואה בתורה את הסדר הזה שנקרא חילוק ההדרגה, ושכל דבר יוצא אל הפועל לא בבת אחת, אלא באופן מדורג. עכשיו תראו, גם האדם, למרות שהאדם הראשון נברא גדול, אבל מאז אדם הראשון, האדם מתחיל כעובר, אחר כך יונק, גמול, קטנות, גדלות, עוד גדלות, בערבית אומרים ג'חש, כוונה סוס גדול, כך אומרים. זאת אומרת, האדם יש לו סדר התפתחות. הסדר ההתפתחות הזה, דרך אגב, הוא, לא דרך אגב, זה מה שרוצים לומר, סדר ההתפתחות הזה מורה על ההתפתחות גם של המציאות, של ההיסטוריה. גם ההיסטוריה כביכול גודלת מקטנות לגדלות. 2000 תור זה קטנות. 2000 תורה זה גדלות ראשונה. 2000 משיח זה גדלות שנייה, גדלות יותר גדולה. גם ההיסטוריה ככה מתפתחת. אם תרצו, גם ההנהגה העליונה
כשהיא מסתירה את עצמה, היא נקראת כאילו היא מתעלמת, זה נקרא מצב שנקרא עיבור, ההנהגה העליונה. כאשר היא יוצאת אל הפועל, שוב, נקרא המצב הראשוני נקרא יניקה. יוצאת יותר אל הפועל נקרא גדלות. אז גם בהנהגה, דוגמה, בשאר הכוונות, פסח, כתוב שבגלות מצרים כל הנהגת השם הייתה בעיבור. מה זה אומר בעיבור? מציאות כזאת היא של שהכל גנוז ולא ניכר האלוקות. ולכן פרעו אמר בצדק, מי השם אשר אשמע בקולו? כי לא היה ניכר גילוי שם הוויה כל גלות מצרים. אבל אחר כך, כאשר ואמרו לי, הגיע הגאולה, ואמרו לי מה שמו, אמר לו, בהתחלה אמר לו, אהיה שלך אני. אחר כך אמר לו, אהיה אשר, הפוך זה היה, אהיה אשר אהיה, אחר כך אמר לו, אהיה, אחר כך אמר, שם אלוהי אבותיכם שלך אני עליכם. שסבר של הגאון מווילנה, שאומר שכל המושג שנקרא אהיה, זה משהו שהוא עדיין בהתפתחות ועוד לא קיים. זה משהו שהוא בתהליך שהוא צריך להיוולד. שוב חזרנו למושג שנקרא עיבור ולידה, הוא נקרא אהיה, כי בזוהר כתוב בכמה מקומות מה זה שם אהיה, אנה עתיד להולדה, אנה עתיד להתגלה. כשהוא אמר לו אהיה אשר אהיה, אז משה רבנו אמר, או, זה עוד הרבה זמן, אני לא הולך. אחר כך אמר לו, לא, לא, זה יותר קצר, אהיה, טוב, מעסס. ואז אמר לו, תגיד להם, הוויה, השם אלוהי אבותיכם שלחני עליכם, משמע שזה כבר המציאות היא בנוכח. לכן כל אור מקיף הוא נקרא שם אקיה. למה הוא נקרא שם אהיה? כל אור מקיף. כי מה זה אור מקיף? משהו שהכלי לא יכול לקבל אותו. הוא עתיד! לכן הוא שם אהיה. אבל לעומת זאת, שם אור פנימי, איך הוא נקרא? יות כבב, כן. ולכן סידור הרשש, בעיקר רוב מה שכתוב בו, לא באחריות, אבל רוב מה שיש בסידור הרשש זה שם, שם אהיה, שם ההוויה, שם אהיה, שם ההוויה עם ניקוד. תסתכלו ברוב הדפים מה זה אומר, שכל בחינה שנשפעת יש בה בחינת מקיף ובחינת פנימי, בכל בחינה. רק הניקוד שם הרבה משתנה, יש ניקוד קמץ, פתח, כמו שאתם מכירים, פתח, סרי, סגול. אז זה נקרא אהיה והוויות מנוקדות. לא ברשש, אבל בכללי, בכללי באמת, בתוכנית היא הרבה יותר מקפת מאשר מה שיכול להתממש במציאות. לכן התוכנית היא כוללת עד ראש אדם קדמון, מה שאנחנו קוראים. אבל במציאות אנחנו נמצאים ב-6,000 שנה, זה מהצילות ומטה. אבל המציאות כוללת גם את מה שמכנה הארי, הצחצחות העליונות שעל גבי כתר עליון. עולם האצילות יש בו את כל הספירות, מלמטה עד למעלה, העליונה זה כתר. ויש אצל הגאונים צחצחות עליונות שעל גבי כתר עליון. יש פה מישהו פה שלומד תניה יומי? לא. אני יש לי טרמפיסט שעולה איתי כל יום, קורא לי את התניה היומי. היום בתניה היומי הסבירו מה זה צחצחות. אז הוא אמר שצחצחות זה מלשון ציחי צמא. זאת אומרת, זה רוויה של הצמאון. הצחצחות זה רוויה של הצמאון, ככה הוא אומר. אז נמצא שבאותם עולמות שמעל האצילות, שם נמצא מה שקורה בעל התניא, הנועם העליון, שהוא עתיד להרבות את הצמאון, לא צמא ללחם ולא רעב למים. שבעצם הוא אומר, כל ה... כך הוא קורא לזה. כן, גם שם, נכון מאוד, כן. ובארון מקרלין. כביכול האצילות מבטא את הרצון האלוקי, והרצון זה צווים, צו, צו, תרי"ג מצוות, ומה שמעל האצילות מבטא את הנועם האלוקי. מה ההבדל בין הרצון האלוקי? הרצון האלוקי נולד בשביל לתת לנו את הנועם האלוקי, אתם מבינים? ויכול זה השכר, זה למחר, מחר לקבל שכרם. ולכן העולמות האלה שמעל הצילות עתידים להתגלות, הרמח"ל כותב פה בספר הקדוש הזה, ב-1,007, 8, 9, 10. ולא באלף השישי. הם נסתרים כי הם שייכים לעולמות השכר, הם שייכים לנועם האלוקי. אז גם זה בתוכנית, וזה לא בר מימוש, זה לא יכול להתממש עכשיו, כי אנחנו עדיין בעולם העבודה. לכן שכר מצוות בעיה על מה? ליקה, השכר האמיתי לא. מה שכן יש את הסיוע, כמו שהראשונים כותבים, לעזור לנו לקיים את המצוות, כן? אבל שהוא מה זה אדם זכה בפייס וזה 4 מיליון שקל, אומרים לו, זה לא השכר מצוות שלך, זה רק הסיוע. זה באמת ניסיון קשה עכשיו לדעת איך עושים מצוות ב4 מיליון שקל. לא פשוט. תשמחו על העניים, יגיעו אליו תוך לילה. צריך להחליט למי הוא נותן. אז זה הבחינה שנקראת התוכנית, שהיא מעל ומעבר באמת לעניין, וזה נעשה בסדר שכמו שאנחנו בעצם אנחנו קיבלנו את הסדר הזה לחיים שלנו, כי אנחנו נבראנו בצלם אלוקים. אז כמו שהוא תכנן סדר של יצירה, ככה אנחנו קיבלנו גם כן בחיים שלנו, זה באופן טבעי, את אותו סדר. מחשבה, דיבור, מה זה? אנחנו חושבים משהו, מדסקסים אותו, מדברים על זה עם האישה, כן, לא, יום בלך המתחל, לא. ואז אחרי שעסקה הסכימה, אז שכן, חצי, שליש, רביע, עושים את המציאות הזאת. ואז זה יוצר את הסדר הזה שנקרא של מחשבה, דיבור, מעשה, תוכנית ופעולה, סיבה ומסובב. זהו, זה בעצם מה שפה הרמח"ל כותב. ומעטה יש לנו להבחין את כל העניינים כולם. אני משום מה חשבתי שאני אגיע היום לנושא שנקרא צמצום, אבל כנראה פשוט למדנו אותו בסימן למד ח'. אני צודק? לא, כנראה הלאה. טוב, נגיע לזה. איפה הגענו? עמוד כפת. ונשוב לעינינו, הנה כשאנו אומרים ייחוד הלא שבת, שרצינו לומר שלילת כל זולתו. ונמצא זה דבר כללי לכל מעלות שלמותו אשר אין להם תכלית כלל. ככל משהו בו מעלה ושלמות, צריך להבין תמיד שאין זולתו במעלה ההיא, שאין הפך לו ושאין מונע לו. שכל זה מכלל ייחוד הוא כמו שביארנו. דיינו, המעלות של הקדוש ברוך הוא זה חוכמה, פינה, דעת, חסד, גבורה, תפארת. לכולם ביחד יש דבר משותף, שאין שני לו באותם מעלות. מי זה שכל הזמן מנסה להראות שגם לא יש כזה? הסתרא אחרא, כתוב חז"ל אומרים עליו כקוף בפני אדם. מה התפקיד של קוף? הוא מחכה. אגב, זה היה לנו גם בפרשת השבוע. יצחק, ישמעאל היה מצחק את יצחק, נכון? ואז הוא גירש אותם. יש פירוש של רב שמחה בונים מפשיסחה, שאומר שמצחק את יצחק, הכוונה שהוא היה מתדמה לו ועושה כדוגמתו. דהיינו, בעצם מהווה לו כמתחרה. עכשיו, אם תסתכלו כמה עמוק מה שאמר רב שמחה בונים פה, כל ההליכות של ישמעאל זה חיקוי של תורת משה. נא להשוות. כבר תסתכלו כמה ילדים נולדו לישמעאל. 12 נשיאים לעומתם, כנגד 12 שבטים, זה זוהר. תסתכלו על העניין של המניין של הלבנה, שהוא מדמה לנו. תסתכלו על כל מיני מצוות. עכשיו יש לזה גם הסבר היסטורי. ההיסטוריונים מסבירים, ככה אני למדתי בתיכון, שרצה אותו האיש המשוגש להם לסחוב את היהודים אחריו, ולכן נתן להם דברים דומים. אבל הזוהר אומר שהמציאות של ישמעאל היא ממש כל הזמן מנסה להידמות ולהראות את אצלו, וכן, ירושלים, הרבי, הצניעות המיוחדת, הרעלות, כל העניינים, זה אידמות. אז על זה רב שמחה בונים אמר את הדבר עמוק הזה, מצחק את יצחק, מצחק זה כמו משהו שהוא עושה משחק, כמו תגידו, משחק, משחק מלשון תיאטרון, עושה כדוגמתו. הסיטרא אחרא היא באמת מנסה להידמות ולהראות שיש לה חוכמה ויש לה ממשלה ויש לה מה שהיא רוצה, היא יכולה לתת את זה. כבר מאותו נחש שבא לאדם הראשון ואמר לו, תשמע לי ויהיה לך טוב, אל תשמע, תשמע לי. חזל איך קוראים לאדם הראשון? שפנה לדעתו של נחש. זה ממש לעזוב פה וללכת לצד השני. ולכן צריך להבין, אומר הרמח"ל, שכל מה שיש בו מעלה ושלמות אצל הקדוש ברוך הוא, צריך להדביק לו את המושג שנקרא ייחוד. שבדבר הזה אין מונע, אין מונע לחוכמתו, אין מונע לחסדו, אין מונע לגבורתו, אין דומה לו. מי חמוך בעל גבורות ומי דומה לך? אין. שכל זה מכלל ייחוד הוא כמו שביארנו. ושני דברים ניצאים למדים להקדמה הזאת. אחד, מה שביארנו כבר, שאין שייך בשום מעלה אחרת שיהיה בורא משהו הפך שלמותו כלל, אלא במעלת ייחודו. פירוש, כשירצה לגלות מעלת ייחודו יתברך ולברר את אותו בירור, יש גרסה, את אותו ביאור, מבואר היטב בכל חלקי גדרו, נקודה. דהיינו, הוא בורא את ההפך לו כדי לשלול אותו. הוא בורא את הסיטרא אחרא. הוא בורא עכשיו לדוגמה את האפשרות שהגויים ישלטו בכיפה. ארבע מלכויות חזקות מאוד, ואז נראה כאילו הטומאה והרשעה שולטת. נמרוד גיבור, הוא החל להיות גיבור צייד לפני השם, מדמה כאילו הוא הפך לו, ואחר כך הוא שולל אותו, ובזה הוא מראה שאין זולתו, אבל צריך בעצם ליצור את ההפך לו כדי לשלול אותו. זה בכל המעלות. וכן והבית, אם תקחו את מעלת החסד, לכאורה נראה כאילו הקדוש ברוך הוא לא עושה רק דברים טובים בעולם, ולא רק חסד. מה, יש בעולם גם צרות, יש בעולם גם מחלות, יש גם בעולם מלחמות, אכזריות. ראיתם איך סדום יצאו? בדיוק צצו כמו עשבים מסביב לשושנה. שמתם לב לזה? מי השושנה? אברהם אבינו, עמוד החסד העולמי. ומי יצא לו בזה לעומת זה? בזלעומז. מי יצא לו בזלעומז? מי יצא לו? סדום. למה הם יצאו דווקא עכשיו? כי זה חייב להיות, זה לעומת זה. זה הולך בד בבד. זה הסדר. אז לכן, צריך... עכשיו, בעצם זה שהוא, הקדוש ברוך הוא מכחיד את סדום, אז הוא מראה...
זה לעומת זה, זה אלוקים, זה בגלל זה מתהפכת לו?
כן, ואז שולל אותו. כן, כולם חשבו, ותראה את כיכר הירדן, כי כולם משקה לפני השם. תראה, אפשר ללכת בדרך הזאת של העוולות והאכזריות הנוראות שעושה סדום, ועל הכיפק, יש להם כסף, יש להם ברכה, יש להם זה. מה סופם בסוף? גופרית ומלח, שרפה כל ארצה, לא תזרע ולא תצמיח. זה לדיראון עולם, בשביל להראות. הרמב"ן אומר שזה למעלתה של ארץ ישראל. הרמב"ן אומר, אם סדום הייתה בחוץ לארץ, זה לא היה, לא היו חוטפים ככה. ארץ ישראל לא סובלת. כן. ב', שלגבי מעלת הייחוד השלם הזה, כל שאר המעלות הם כמו דברים פרטיים, וזה דבר כללי, שהרי הוא משקיף על כל המעלות כולם, כמו שהראינו לדעת שבכל מה שיש בשלמותו שאין לו סוף ושיעור, בכולם הוא היחיד בתכלית הייחוד, אין זולתו ואין הפך לו ואין מונע לו, כמו שביארנו. רמח"ל משתמש פה במשפט שצריך הסברה. הוא אומר, הייחוד עכשיו הפך להיות דבר כללי, כל המעלות הם דבר פרטי, שהרי הוא משקיף על כל המעלות כולם. הייחוד הפך להיות משהו שהוא משקיף על כל המעלות כולם. בעצם יותר ממה שרוצים עכשיו להראות את חוכמתו, מה רוצים להראות? שאין חכם כמותו, שאין מונע לחוכמתו. אז נמצא שזה הפך להיות הדבר המרכזי, גילוי הייחוד. וכל חוכמה שהקדוש ברוך הוא ירא בעולם, וכן ההפך, היעדר חוכמה, זה הכל יהיה בשביל, תגידו, עכשיו מי שמסתכל על גוף האדם, אומר, אין כזה דבר חכם בעולם. ואם חס ושלום הוא רואה, הוא בא, חס ושלום השם ישמו, שיש שם איזושהי בעיה גנטית, איזה קלקול גנטי בתוך העובר הזה, מה הוא אומר לעצמו אז? איפה חוכמתו של הבורא? ואז מה הוא מתחיל לחשוב? שיש טבע, שיש מקרה. אז ממילא, במקרה היה פה מה שנקרא זה פשלה גנטית, ויצא המציאות הזאת. זה הסתרה, זה הסתרה. צריך לזה עוד בירור. מתי יהיה הבירור לזה? תחיית המתים. הזכרתי בשיעור הקודם בזום, אבל לא כולם היו, שכתוב שעומדים במומם ומתרפאים. מי שהיה סומה או חיגר יקום בתחיית המתים עם המום והתרפא. כתוב בגמרא או ברשי שלא יאמרו אחרו. נדמה לי בגמרא. מה פשט שלא יאמרו אחרו? פשט הגמרא, כדי שזהו, מכירים אותו עכשיו, באופן המסוים, אם הוא יקום בריא, לא יכירו אותו אולי. אבל, שלא יאמרו אחרו בעומק, מה שלא יאמרו אחרו? שלא יגידו, יש אחד שברא את המומים, ויש אחד יותר מוצלח שתיקן אותם. חס ושלום. אלא עומדים במומם, ומתרפים כדי שנבין שאני עמית, והחיה, מחצתי ואני ארפה. יש דברים שחזן מבטיחים לנו שרק לעתיד לבוא יתברר בבירוק לעיני כל שהקדוש ברוך הוא זה שברא את זה, וגם הוא יסביר למה הוא ברא את זה ככה. הוא יסביר, הרמח"ל כותב בכלך שיש יום הדין הגדול והנורא שעתיד הקדוש ברוך הוא לסדר בו לפני כל הבריאות כולם את כל הגלגולים שהם עברו. אז עכשיו הוא יסביר לו למה בגלגול הזה הוא יצא חס ושלום סומה, למה בגלגול ההוא יצא בכלל אחד עם בקושי אפשרות שיקיים תורה ומצוות? למה בגלגול ההוא הכל הלך בקלות? צריך לסדר את זה. למה זה כל זה? אז הוא ממש מסדר לכל אחד, נותן לו דיסק, כך, זה שלך, תצפה, תראה, זה עתיד לסדור לפני בריאותיו, את הדבר הזה. זה, אני חושב, הביטוי של, של גילוי הייחוד, לפחות ברמה הבסיסית, שכל אחד יבין שהכל לטובה. ואז נאמר, אומר המחל, כל אחד יברך אחורה ויגיד, עודך השם כי ענפת בי, ישוב הפכה ותחמני, יגיד תודה רבה לקדוש ברוך הוא, וזה יבואר פה בספר הזה, גם על הדברים הרעים שקרו. הגמרא במסכת פסחים אומרת שלעתיד לבוא, לא מברכים דיין האמת, מברכים רק הטוב והמטיב. רבי נחמן בליקוטי מוהר"ן ד' כותב, מברכים רטרואקטיבית, מברכים אחורה על כל מה שבחוד היה האמת, מברכים הטוב, הטוב והמתיב, כי אז מתברר שזה טובה. אנחנו כותב. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.